טוב, אז ניקח רגע להתארגן, וכן בישיבה. כל תנועה או תנועות קטנות שצריך, כדי רגע להתמקם. ניקח שאיפה לשחרור מהפה. נאפשר כמה רגעים לכל הרבדים של עצמי להגיע. בהדרגה להתכנס להווה של הגוף, להווה של המפגש הזה, להרגיש את המגע בין האגן לקרקע, את המגע בין הגוף לחלל. לקחת כמה נשימות מלאות. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. אדוות נסתרת לי מדי. היי. שלום שוב. אז היום יש לנו עוד פתיחת סוגריים מהיוגה סוטרה, לכבוד חג שבועות, אבל בעצם לכבוד זה שאני רוצה כבר הרבה זמן לדבר על הנושא הזה. נדבר היום על הקשר בין צמחונות, טבעונות ומסורת היוגה. מדברים על הנושא הזה של צמחונות, טבעונות או תזונה, באופן כללי, מהרבה זוויות. זה איזשהו נושא שיש עליו המון דיון, נגיד, בעשור וחצי האחרונים. ומדברים על זה מכל מיני זוויות. יכולים לדבר על זה מהזווית הבריאותית, או מהזווית האקולוגית, או מכל מיני זוויות מוסריות כאלה ואחרות. והדיונים האלה הם חשובים והם מעולים והם מאוד מעניינים, אבל בהחלט חסרה לי באופן אישי, ואני חושבת שבאופן כללי חסרה בדיון הזה הזווית של הקשר בין התזונה שלנו לבין ההתפתחות של הנפש והשלמות של הנפש. ובגלל זה זה נושא שבעיניי מאוד מאוד חשוב, ושהמסורת של היוגה נותנת לו איזושהי מסגרת קונספטואלית שהיא אותי באופן אישי מאוד משרתת, ואני חושבת שהיא מאוד רלוונטית. עכשיו, עוד בעיה עם כל מיני דיונים של אקולוגיה ושל בריאות ושל מדע וכל מיני דברים כאלה, זה שזה תמיד איזשהן פרספקטיבות שאפשר להתווכח עליהן, ואפשר לדון עליהן, ונפתח מחקר שאומר ככה, נמצא 10 שאומרים אחרת, ולהפך. והדבר הזה בעצם, א', לא נותן לנו תשובה, הוא לא נותן לנו מצפן, שאיתו אנחנו יכולים לעבוד ולקבל החלטות באופן רחב בחיים שלנו, מעבר רק לתזונה. וזה לוקח אותנו לאיזשהו מקום שהוא שחלטני, שהוא דיוני ושהוא לא אינטואיטיבי. אוקיי, אז המסורת של היוגה בעצם ניגשת לשאלה הזו של תזונה ולשאלה של אתיקה באופן כללי, לא דרך אנחנו נגיד לכם מה לעשות, אלא דרך אנחנו ניתן לכם מידע, קודם כל, לגבי ההשלכות והתוצאות של הבחירות שלכם, וניתן לכם איזשהו מצפן שאיתו אפשר לעבוד. והמצפן הזה הוא תקף לתזונה, והוא תקף לעבודה, והוא תקף למערכות יחסים, והוא תקף לכל פעולה שאנחנו מבצעים במחשבה, מילה או מעשה. אוקיי, אז זה הרעיון. אז אנחנו ניקח את כל הפרספקטיבה הזו, והיום נתבונן עליה דרך השער של התזונה. דרך השער של הצמחונות והטבעונות בהקשר ליוגה. ובעצם בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה של שלמות הנפש שלי, של האדם, בסופו של דבר בהכרח נקבל החלטה ובחירה שהיא משרתת את האינטרס של שלמות העולם ושלמותם של כל היצורים. אוקיי, אז זה בעצם הרעיון. כל עוד אנחנו באיזשהו דיון שיש לו צד כזה וצד כזה, אנחנו אף פעם לא בטוחים. אבל מה שטוב לי ברמת הנפש העמוקה, בוודאות טוב גם לעולם, וטוב לכל היצורים שמרכיבים אותו. פשוט ככה המסורת רואה את זה, ואני חושבת שזה משהו שגם אפשר לחוות אותו בצורה מאוד נגישה בתוך היום-יום. אז אנחנו ניכנס לדיון הזה, ודווקא לא מהכיוון הברור של ההמסה, שחלקכם אולי מכירים. ההמסה זה איזשהו עיקרון מתוך הימות של היוגה סוטרה, שמדבר על אי פגיעה, אי אלימות, וזה איזשהו עיקרון שהוא מאוד מאוד מוכר, מאוד מזוהה עם הודו, מאוד מזוהה עם גנדהי, ומאוד מזוהה עם היוגה. והיום אנחנו בעצם נדבר על זה מאיזושהי זווית שהיא אפילו יותר רחבה ויותר ראשונית ממה שהתהווה לרעיון האי פגיעה, או אי אלימות, או ההמסה. עכשיו, צריך להגיד שלא כל ההודים צמחונים, וגם לא כל היוגים צמחונים. באופן כללי, מתוך ההתנסות שלי, שהיא כבר הופכת להיות רחבה יותר ויותר עם השנים בהודו, אז לגמרי לא כל ההודים צמחונים, אבל גם משיחות רחוב שאפשר לנהל עם הודים, ברור לחלוטין הקשר בין אי אכילת בשר לבין טהרה. אוקיי? גם מי שאוכל בשר, לחלוטין ברור לו שהדבר הזה הוא תמה, אם להשתמש במילים שהן קצת שלנו, אבל מאוד מחוברות לפרספקטיבה ההודית הקדומה על המציאות. אז הפרספקטיבה ההודית הקדומה, ועד עצם היום הזה, רואה את המציאות במידה רבה דרך ספקטרום של תמה וטהור. אוקיי? ובעצם גם האנושות מתחלקת על הספקטרום הזה של תמה וטהור, אבל כל דבר בעצם בעולם מגלם איזשהו תמהיל של האיכויות האלה, וברור, כמו שאמרתי, בהודו גם אצל אלה שאוכלים בשר, אז הם יגידו, כן, אני אוכל בשר, אבל לא בחודש הזה הקדוש, או לא ביום של החתונה, או לא ביום שאני עושה את הכיבוד של המתים. אז ברור שאכילת בשר מורידה באיזושהי רמה את התוהרה שנדרשת לאיזשהו טקס דתי. אוקיי? וזה משהו שאפשר לראות אותו עד היום. אני רוצה בעצם קצת לפתוח איך הרעיון הזה התפתח והתגלגל לאיך שאנחנו מוצאים אותו היום בהודו. נכון, האמת שזה מעניין יהדות, זה לא הנושא שלנו וזה בטח לא תחום ההתמצאות שלי, אבל בגלל שזה נושא שמאוד מעסיק אותי, אז יצא לי לדבר על זה עם כמה אנשים דתיים, וגם שם יש פרספקטיבות על הדבר הזה. אבל זה לא התחום התמחות שלי בשום צורה. אז ככה, אז אני רוצה לתת איזשהו רקע כללי לדבר, וקודם כל לדבר על זה שלפי המסורת ההודית הקדומה, ואנחנו רואים את זה בטקסטים שהם הרבה הרבה יותר מוקדמים ליוגה סוטרה, כל תופעה פיזית בעולם, מגולמת בעולם התופעות, בעולם החומר, מכילה איזשהו תמהיל של שלוש איכויות. מה שנקרא בסנסקריט טרי גונה. טרי שלוש, גונה, מאפיינים או איכויות. ושלושת האיכויות האלה נקראות רג'ס, תמאס וסטווה. אולי חלקכם מכירים, בטוח שחלקכם מכירים, מכירות. אז קצת, וזה די על קצה המזלג, והדבר הזה גם עוד יחזור אלינו ביוגה סוטרה, אז אני לא נכנסת לזה מאוד 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 לעומק. מה זה רג'ס? אוקיי, אז רג'ס זה איכות שכוללת את כל מה שקשור בלהיטות, פעילות, תנועה, התפשטות, תשוקה, השתוקקות, יצירה ובריאה. תמאס, הצד השני. כל מה שקשור ללאות, לעצלות, איטיות, תקיעות, דרדור מוסרי, התפרקות והרס. אוקיי, אז יש לנו את שני הקצוות שהארכיטיפים שלהם זה בריאה וחורבן. אוקיי, או בריאה והרס. והאיכות השלישית היא סטווה. שסטווה היא איכות שמגלמת איזון, יציבות, הרמוניה, כלילות, צלילות, בהירות, חמלה ושמחה. וטוהר. אוקיי, אז אנחנו רואים את הקשר הזה בין הסטווה לבין הרעיון הזה של הטהרה שדיברנו אליו קודם, ותכף נקשור את זה דרך כל העבודה עם הגוף וההזנה. אז כמה נקודות לגבי הטריגונה, כן, לגבי שלושת הגונות. אז כל תופעה, כן, כל תופעה שמגולמת בעולם החומר, מגלמת איזשהו תמהיל של שלושת האיכויות האלה, זה לא שזה שליש, שליש, שליש. יש דברים שהם יותר סטווה, יש דברים שהם יותר רג'ס, יש דברים שהם יותר תמאס. אבל אם יש לנו איזשהו טווח, כמו שאמרנו, שבקצה אחד שלו יש את רג'ס, את הבריאה, את הפעילות, את הלהיטות, ובקצה השני שלו יש את התמאס, את העצלות, את הדרדור, את הפירוק, הסטווה היא לא באמצע. אוקיי? סטווה היא איזושהי איכות שחורגת מהספקטרום הזה, היא איכות שמרוממת אותנו מעל צמד הניגודים הזה. אוקיי, ובמובן הזה אנחנו כבר, ואני רואה את ההנהונים, זה יכול להתחבר לנו למה שתרגול היוגה עושה. נכון, דיברנו על הצ'יטה וריטי נירודה, ודיברנו על הריכוך הזה של ההשפעה שיש לצמדי הניגודים על התודעה. אז במובן מסוים הסטווה היא האיכות שחורגת מהרג'ס והתאמס, והיא גם האיכות שחורגת מהעונג וכאב. אוקיי? היא האיכות שחורגת מההיטלטלות הזאת, מהפינג פונג הזה של השתוקקות ודחייה אל מול צמדי הניגודים. אז קל לנו, אני חושבת, בשלב הזה להבין שהתאמס הוא המכשול הראשוני והמאוד מאוד ברור והארכיטיפי לתרגול היוגה. נכון, כל מה שהוא כבד, כל מה שהוא מוריד, כל מה שהוא קשור בעצלות, או במשהו שהוא בעצם הפוך לתרגול, דרדור מוסרי, חוסר בהירות, חוסר חיבור ועוד כל מילה או מילים שעוזרות לכם להבין את הקונספט הזה של תאמס. עכשיו, רג'אס הוא כן משרת אותנו, כי בשביל שנתרגל לפחות בהתחלה אנחנו צריכים תנועה. אוקיי, אז יש באיכות של הרג'אס משהו שכן משרת את התרגול. יש לנו תנועה, יש לנו מוטיבציה, יש לנו תנועה שהיא גם לכיוון של טרנספורמציה, גם מנטלית, כן? לא רק אנרגיה פיזית של תנועה. אבל התרגול של היוגה הוא בעצם סוג של רתימת הרג'אס לשירות הסטווה. אוקיי? כי המטרה של תרגול היוגה הוא בדיוק להגביר את האיכות הזו של צלילות, של בהירות, של יציבות, שמתבטאת בחמלה ושמחה כלפי עצמי וכלפי כל היצורים. אז בשביל זה אנחנו לוקחים את האנרגיה של הרג'אס ורותמים אותו על מנת להגביר את איכות הסטווה. כן, להגביר את איכות הסטווה ואת הנוכחות שלה בחיים. עד כאן יש שאלות על רג'אס, תאמס וסטווה? אוקיי. עכשיו, התרגול, בעצם, כל תרגול שאנחנו לוקחים מהמסורות של הודו הקדומה, הוא איזשהו מכשיר אינסטרומנטלי לצורך הגברת הסטווה. כל מה שאנחנו עושים זה בעצם על מנת להגביר את האיכות של הסטווה במערך הזה של הגוף והתודעה. אבל, וזאת נקודה חשובה, התרגול הזה, התרגול הפורמלי, לא יכול לשאת פירות. אוקיי? זה מאוד חד משמעי, לא יכול לשאת פירות, אם אין לו את המעטפת של 99% הנותרים של הזמן. אוקיי? שגם בהם יש איזושהי תנועה של הגברת הסטווה. כלומר, לצורך העניין, אם אני חיה אורח חיים שבאופן משמעותי סותר את האיכות של סטווה, כן, מגביר לי תאמס בצורה מאוד מאוד חזקה, מגביר לי רג'אס בצורה מאוד מאוד חזקה, אז התודעה שלי, הבייסליין שלה, יהיה כל כך סוער שאין לי מה לחפש בתרגול. כלומר, התרגול לא יוכל לשאת פירות. עכשיו, הרבה פעמים הסדר הוא לא בדיוק ככה. אנחנו מתחילים לתרגל, ואז מבפנים, בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, עולה בקשה לשנות את האורחות חיים על מנת שהם יגבירו את הסטווה. כן, הרבה אנשים משנים דברים, ותזונה זה דבר שהוא מאוד מאוד ככה נגיש וברור, אחרי שהם מתרגלים יוגה איזושהי תקופה, כי זה ברור שיש בקשה מהגוף לקבל תזונה שהיא יותר סטווית, על מנת שתתמוך בתרגול. אז אצל רובנו זה הולך ככה, כן, אנחנו מתחילים לתרגל, ואז מתפתחת איזושהי אינטואיציה לגבי מה תומך בתרגול ומה מפריע לתרגול, אבל בכל זאת הדבר הזה הוא מהותי, על מנת שהתרגול יתקדם וישא פירות. ובעצם, אז כמו שאמרתי, התרגול צריך להתאמך באבני הבניין הבסיסיות של הקיום, ובמובן הזה אחת המרכזיות שביניהן היא תזונה. אוקיי? והמסורת של היוגה נותנת המון המון דגש והמון המון עיסוק ברעיון הזה של תזונה, ועד היום אגב אפשר לראות את זה בהודו, שאם אתם תלכו לאיזשהו מורה וברצינות תבקשו ללמוד אצלו, הדבר הראשון שהוא ישאל אתכם זה מה אתם אוכלים ואיך אתם ישנים. כי אין טעם, כלומר עד שהדבר הזה הוא לא באמת משמש, או לפחות באופן משמעותי מכיל את האיכות של סטווה, יהיה מאוד מאוד קשה להתקדם בתרגול. אז השאלה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, ובקצב הזה לא בדיוק נגיע לדבר על צמחונות וטבעונות, אבל לפחות נבין את המעטפת של למה זה חשוב ולמה זה משמעותי, ומשם אפשר לחקור גם לבד, אז למה? אוקיי? למה בעצם זה כל כך חשוב? מה הקשר בין התזונה לבין התודעה? אוקיי? כי אם אנחנו נגיד מסתכלים על זה ברמת הפשט של התרגול הפיזי, ברור לי שאני לא אוכל מנת פלאפל לפני שאני באה לשיעור השטנגה. נכון? כי זה לא יעבוד וזה לא יהיה כיף. אולי עשינו את זה בהתחלה ואז גילינו דרך הניסיון שזה ממש לא עובד. אז זה ברור לנו, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אז למה? כלומר, מה הקשר אם אנחנו מדברים על יוגה של תודעה ויוגה של מחשבה ויוגה של פעולה ברמה העדינה הרבה יותר מאשר האסנות והתנועה של הגוף? אז מה הקשר? אז אני רוצה רגע לתת קצת רקע על מודל שנקרא חמשת הקושות, והדפסתי לנו איור. כי הוא מאוד מאוד עוזר להבין, ואפשר גם להעביר אותו כדי רגע להסתכל, ואני קצת אסביר. בעצם המודל הזה של חמשת הקושות עוזר לנו להבין מה הקשר, אם אני אתן לזה מסגרת קונספטואלית גסה, בין הגוף לתודעה או בין הגוף לנפש. כי זה נכון שבשנים האחרונות החליטו גם במערב שיש קשר בין הגוף לנפש, גילו, עשו ניסוי, הוציאו הודעה מה-MIT, יש קשר בין הגוף לנפש. אבל היוגה מסתכלת על זה בצורה אחרת לגמרי, וזה לא של היוגה. כלומר, הקונספט הזה של חמשת הקושות מגיע מוקדם יותר מהאופנישדות. אז מה זה קושה? קושה זה שכבה. ובעצם המודל של חמשת הקושות מסתכל על המבנה הזה, המבנה הפסיכופיזי הזה, שאנחנו קוראים לו אני או בן אדם, ככזה שמורכב מחמש שכבות. אוקיי, אז השכבה הראשונה, אנה מאיה. אנה מאיה קושה. מה זה אנה מאיה? אנם אוכל, מזון, מאיה מורכב מה. השכבה שמורכבת מאוכל, אוקיי? וזה הגוף הפיזי שלנו. השכבה השנייה, פרנה מאיה קושה. השכבה שמורכבת מפרנה, אוקיי? וזה הגוף האנרגטי, מה שאולי מוכר לנו יותר בדיבור הפופולרי כצ'י, או כאנרגיה, או כאבקת קסמים הזאת שלוקחת הרימה של בשר ושומן וציפורניים ושערות ועושה אותה חיה. אוקיי? אז זה הפרנה מאיה קושה. שוב, אני לא נכנסת לזה לעומק, אפשר שעה וחצי לדבר רק על זה, אבל זה לצורך הדיון שלנו. מנו מאיה קושה, השכבה השלישית בעדינותה, מדברת על המנס, כן, על ההכרה, על התפיסה, יכול להיות גם לב מנס, אבל בהקשר הזה יותר ההכרה. התפיסה הבסיסית שלנו, ויג'ננה מאיה קושה, גוף הידע או גוף החוכמה, כן, הגוף שדרכו אנחנו לומדים ומבינים ומנתחים. והגוף החמישי, העדין ביותר, אננדה, אננדה מאיה קושה. דיברנו קצת על אננדה במפגשים הקודמים. אננדה זה עושר עילאי, וזה עושר עילאי שהוא תוצאה של הערה, כלומר זה עושר עילאי שלא מותנה בחוויה של עונג. כן, הוא לא מותנה באובייקטים חיצוניים. אז א', בסוגריים, מעניין לראות שיש לנו אינהרנטי גוף של אננדה, מבחינת המסורת הזאת. זה לא איזה משהו שאנחנו צריכים לרכוש אותו מבחוץ. יש לנו בפנים את היכולת האינהרנטית לאושר עילאי שלא מותנה בדבר, שזה nice to know, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. ומה שחשוב לנו כאן בעצם, לצורך ההבנה מה הקשר בין התזונה לבין מצב התודעה שלי, זה המבנה הזה של השכבות. Okay? כלומר, זה לא שיש לי את הגוף ושהתודעה שלי נמצאת במוח או בלב, אלא יש לנו חמש שכבות שאפילו המבנה הזה, הוא כאילו קצת מסביר את זה, אבל הוא קצת מרזה את זה, כי בעצם בטקסטים כתוב ממש שזורים או ארוגים זה בזה. אוקיי, אז כל חמשת הגופים האלה, כל חמשת השכבות האלה, ארוגות זו בזו. ואנחנו יכולים גם להבין בצורה, או מהזווית הזאת, למה התרגול של האסנה כל כך משפיע לנו על התודעה. כי ברגע שעשינו תנועה בגוף, עשינו תנועה בתודעה. זה לא שהתנועה של הגוף משפיעה על התודעה, התנועה של הגוף היא תנועה של התודעה. אוקיי? כל השכבות האלה נעות במקביל. ואם אנחנו מתחילים מהגוף המורכב ממזון, כן, האנה מאיה קושה, אז לחלוטין ברור לנו, אם אנחנו מסתכלים על זה מתוך הזווית הזו של השזירה, של הגופים השונים, של השכבות השונות של העצמיות שארוגות זו בזו, אז ברור לנו למה התזונה וההזנה שאנחנו מכניסים לגוף הם התודעה שלנו, הם מצב התודעה שלנו. ורמת הסטווה, כן, שההזנה הפיזית שלנו מגלמת, היא מידת הסטווה שאליה תוכל להגיע התודעה שלנו. אוקיי? אם התזונה שלי היא מאוד מאוד טמאסית, מאוד מאוד רג'סית, ברמת גוף המזון, זה שם לי איזושהי תקרה מאוד מאוד ברורה לרמת הסטווה שאני יכולה להגיע אליה דרך מדיטציה, דרך תרגול, דרך הרהור ודרך עבודה על הגופים העדינים יותר. אוקיי? וזה, אני חושבת שאני אסגור את זה בזה, אבל יש עוד הרבה מאוד מי שזה מעניין אותו, אפשר לדבר על זה אחר כך, או בהזדמנות בהרצאה נפרדת, פרספקטיבות מאוד 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 מעניינות, גם האמת מכל מיני טקסטים בודהיסטיים, על איך האכילה של מזון והמערכת של העיכול קשורה לעיכול של תכנים מנטליים ותכנים תודעתיים, ואיך העבודה של מערכת העיכול בעצם היא העבודה הראשית שמזינה את כל השכבות העדינות יותר של הקיום. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח, בעיקר במסורת של האיורבדה, וניכנס לזה בהזדמנות מתי שיהיה לנו זמן, או מתי שנרצה. אז זה חמשת הקושות. יש על זה שאלות? אוקיי, ברור. התנועה היא דו-כיוונית, אבל באופן טבעי יותר קל לנו לעבוד על הגוף, לרובנו. אוקיי? ויש שם אין סוף עדויות, נגיד, לאנשים שמרפאים מחלות באמצעות התודעה. כן, אז זה בדיוק הרעיון הזה. אבל הגוף הוא, ולא סתם אנחנו עובדים הרבה עם הגוף, ולא סתם גם יש לנו את האסנה שאנחנו עובדים הרבה עם הגוף, כי הגוף הזה הוא הכי אני. אוקיי? הוא הכי שלי, הוא הכי מוחשי, הכי ברור לי איך אני זזה ואיך אני עושה, וזה איזשהו משהו מאוד קונקרטי, שאני יכולה לעבוד עליו ודרכו. התודעה היא הרבה יותר מופשטת, אבל זה לחלוטין דו-כיווני וזאת נקודה חשובה. עוד משהו על זה? אוקיי. אז אחרי שיש לנו את הרקע הזה, כן, להבנה מה הקשר ולמה בכלל המסורת של היוגה מתעסקת במה אנחנו אוכלים ומה אנחנו לא אוכלים, אז אני רוצה ללכת להטה יוגה פרדיפיקה, שזה טקסט הרבה 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 יותר מאוחר מהיוגה סוטרה, והוא בעצם מכיל הוראה מאוד מאוד מפורטת לגבי התרגול ולגבי אורח חיים יוגי. אוקיי, אנחנו לא ניכנס לאיך הגענו מהיוגה סוטרה לזה, זה גם הרצאה נפרדת לגמרי ומאוד מאוד מעניינת, קשורה הרבה למסורת של הטנטרה, שמאוד מאוד גדלה והתפתחה בהודו, סביב המאות המאוחרות יותר של האלף הראשון, והביאה לקדמה עבודה דרך הגוף ודרך עולם החומר. אז ההטה יוגה פרדיפיקה מתעסקת הרבה בחומר של הגוף, איך אנחנו צריכים לזוז, איזה תנוחות אנחנו צריכים לעשות, הרבה עבודה של מודרות, הרבה עבודה של בנדות, המון המון עיסוק בניקויים, שזה באופן כללי משהו שמאוד נוכח במסורת ההודית עד היום, איך לנקות את מערכת הנשימה, את העיניים, את האוזניים, את העיכול, את כל המערכת הזאת של הגוף, והיא מדברת גם קצת על אוכל ועל תזונה. אז אני רוצה רגע להביא מההטה יוגה פרדיפיקה איך זה נראה. כן, איך נראית ההנחיה להגברת האיכות של סטווה בגוף דרך הכיוון של התזונה. אז קודם כל נותנים, עוד לפני שבכלל אומרים מה לאכול, מדברים על איך לאכול. אז דבר ראשון שמדברים עליו זה אכילה מתונה, שהמטרה שלה היא הזנת הגוף. כלומר, המטרה שלה היא לא התענגות והיא לא התפנקות, אלא המטרה של אכילה היא הזנת הגוף. מדובר על זה שרבע מהקיבה צריך להישאר ריק, ועוד כל מיני הנחיות שהן בקו הזה, של דברים שמוכרים לנו גם מהרמב״ם, ומכל מיני מסורות אחרות שמדברות על איך לאכול. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מה לאכול, אז נאמר באופן ברור שבשר אסור לאכילה ליוגים, כמו גם מאכלים מטובלים מדי, כן? מאכלים מוצסים, מאכלים מוחמצים, מאכלים שומניים מדי, מזון מעובד, אלכוהול, מזונות שאינם טריים, או כאלה שמערבים יותר מדי סוגים של ירקות, כן, או יותר מדי מרכיבים שונים. הסיבה לזה זה שזה בעצם, על פי האיורבדה, על פי התפיסה היותר הוליסטית של תזונה, כל סוג של מאכל או כל סוג של ירק דורש אנרגיית עיכול אחרת. ואם אנחנו מערבבים יותר מדי, אז זה פשוט מאוד מאוד מעמיס על המערכת. מה כן מומלץ לאכול בהטה יוגה פרדיפיקה? מומלץ לאכול דגנים, ירקות ופירות מסוימים, סוכר לא מעובד, דבש, חלב טרי וגהי. שגהי, מי שלא מכיר, זה חמאה מזוקקת. אוקיי, איזשהו משהו מאוד 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 מרכזי במערכת של התזונה של האיורבדה וגם בכל מערכת הפולחן והקורבן בהודו עד עצם היום הזה. אחת המנחות המרכזיות שמביאים לאלים במקדשים זה גהי. מנחה של חמאה מזוקקת. אוקיי, אז קודם כל יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים להתעכב עליהם, ולא נספיק להתעכב על כולם, אבל סימן שאלה אחד זה לגבי החלב הטרי והגהי. אוקיי? כי צריך להגיד שכשההטה יוגה פרדיפיקה מדברת על חלב ועל גהי כמשהו שהוא סטווי, אוקיי? כמשהו שמגביר את איכות הסטווה בגוף, היא מתייחסת לאיזשהו קונטקסט חברתי תרבותי שבו לכל משפחה יש פרה בבית, והמשפחה חולבת את הפרה שלה, והפרה היא בת משפחה שמקבלת את כל הכבוד ואת כל האהבה ואת כל החמלה שאפשר לתת, והדבר הזה הוא אפילו נוכח בהרבה מקומות עד היום בהודו, גם בערים מאוד מאוד סואנות, אפשר לראות איזה מישהו עם דלי חולב את הפרה הביתית שלו. אז פה יש לנו סימן שאלה. כן, הפרה היא גם קדושה. היא קדושה בין היתר בגלל זה. כן, בגלל שהיא מספקת את ההזנה המאוד מאוד איכותית הזאת, בטח ובטח שלא מפרידים אותה מהעגל שלה, והדבר הזה נאמר בצורה מפורשת בטקסטים מוקדמים הרבה יותר, שאולי ניגע בהם מתישהו בהמשך. זה נקרא מנו סמריטי, כן, אחד הטקסטים היותר מוקדמים, בטח ביחס ליוגה סוטרה, שבעצם מדבר על איך להתנהג בכל תחומי החיים, כן, זה כמו איזה מין הלכה כזה, הרבה יותר מופשט והרבה יותר מורכב, ושם ממש מדברים על איך אפשר לחלוב פרה, ואיך צריך לחלוב פרה, וכמה ימים אחרי שהיא ילדה מותר לחלוב אותה. אוקיי, אז יש לנו כאן קונטקסט שהוא מאוד מאוד שונה מאיך שהדברים נראים אצלנו היום במערב. אז כבר כאן יש לנו שאלה, האם גם עבורנו, בקונטקסט שבו אנחנו חיים, מוצרים מן החי שהם לא בשר, הם כאלה שמגלמים איכות של סטווה. אוקיי, אז כבר כאן זאת איזושהי שאלה. שראוי לתת עליה את הדעת. כל אחד, כל אחת עם עצמה בהרהורים אחרי זה. אז בעצם, אם לסכם קצת את מה שעולה מההטה יוגה פרדיפיקה, מזון סטווי הוא מזון שמגלם את האיכויות של מה שדיברנו עליו כסטווה. כן, כהאיכות הגונה שהיא סטווה. כלומר, מזון שברמה המיידית והנגלית מגלם הרמוניה וחמלה, כן, בדרכי הגידול, הקנייה וההכנה. אוקיי, זה עוד משהו שמגיע גם מחוקי מנו. גם אם אני לא הרגתי, או אני לא הפרדתי, או אני לא עשיתי את הדבר, כל מחירה, כל קנייה, כל עיסוק הוא שווה ערך לדבר. אוקיי, מבחינת קרמה. אז המזון הסטווי צריך לגלם הרמוניה, חמלה, צלילות, בהירות, בדרכי הגידול, הקנייה וההכנה. לצורך העניין, גם כל הרעיון הזה של fair trade. כן, או מזון שמגיע אלינו דרך ניצול ושיעבוד וכל מיני דברים אחרים, גם של בני אדם, כן, גם לא רק של בעלי חיים. אז זאת עוד שאלה, האם המזון הזה מגלם סטווה או לא מגלם סטווה? אוקיי? באיזה הקשר? אוקיי. קודם כל, אבל זה לא כל כך הנקודה שאליה אנחנו מתייחסים. כלומר, הרעיון הוא פחות אגב, חלב שהוא חלב טרי, לא מפוסטר ולא מהומגן, שמגיע מפרה שמחה, הוא מעורר הרבה פחות רגישויות ללקטוז. זה משהו שהוא גם ידוע וגם יש עליו דיבור לא רק במחוזות של היוגה. אבל זה לא קשור. כלומר, זה גם יכול להיות כן קשור, כי אני חושבת שאם הגוף שלי מפתח אלרגיה למשהו, אז זה לא כאילו רק כי הוא מהונדס או כי הוא לא בסדר מזוויות כאלה או אחרות, זה גם כי אולי הוא לא בסדר לי מבחינה מוסרית, רוחנית ושלמות הנפש והתודעה שלי, אבל זה פחות הנקודה. כן, אנחנו... כן, זה כאילו לא שיחה על רגישות ללקטוז, אוקיי? כי הפרספקטיבה פה היא הרבה 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 יותר רחבה. על בעצם איך הדבר הזה מגיע אלינו, והאם הוא מגלה מחוץ של סטווה או לא. אוקיי, אז את השאלות של הלקטוז, זה בעצם ל...
זה לא רק לקטוז, זה שאלות אפוציון כמו איך נגידים 12,
16, 16, 16. אוקיי. אז שוב, נשאיר את זה לסוף, אבל זה גם לא הנושא כאן. אוקיי, כי הנושא כאן הוא קודם כל מה נכון לי. אוקיי, מה אני רואה כנכון לי, כבריא לי, לשלמות הנפש שלי, ולאור מה אני רוצה לחיות את חיי. אוקיי? זאת קודם כל השאלה. ואחר כך השאלה היא, איך לאור הדבר הזה אני יכולה שהגוף שלי יהיה בריא? איך לאור הדבר הזה אני יכולה שהגוף שלי יהיה חזק, ושהגוף שלי יהיה שמח ומוזן, ושלא יהיו לי בעיות בריאותיות? כי זה לחלוטין ברור שאם אני מגנה על מישהו אחר במחיר של ההגנה על עצמי, לא עשיתי כלום. אוקיי? כמו שאמרנו קודם. כלומר, אנחנו לא מתייחסים להפרדה הזאת בין היצורים. يعني אם אני שומרת על בעלי החיים והדבר הזה בא על חשבון השלמות והבריאות של הגוף שלי, אז לא השגתי כלום מבחינת המאזן הקוסמי של חמלה ואי אלימות. אוקיי? אז אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים לפגוע בעצמנו, אבל כן, קודם כל, אני חושבת, וגם המסורת חושבת, נכון לנו לפתח איזשהו מצפן פנימי שלאורו נוח לי ונעים לי ושקט לי בתודעה לחיות. ואז אנחנו פותרים את כל הבעיות. אוקיי? ולכל הבעיות יש פתרון. ולצורך העניין, יכול להיות שאני אגיע למסקנה שיותר טוב לי, יותר בריא לי ברמת הגוף, נפש והתודעה, לקחת כל יום כדור ב-12 מלאכול בשר. אוקיי? היות והפתרון הזה עומד בפניי. אז אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, סליחה, אני עוצרת אותך.
אני רק אומרת שזה כאילו הסתכלות חברתית.
נכון, אבל זה
כל אחד
עושה
משהו טוב, לא?
כן. אבל זה בדיוק לא הזווית הזאת. כלומר, זה מה שאמרתי בהתחלה, שדיונים כאלה הם באמת לא מעניינים, כי האדם הקדמון היה ככה, האדם הקדמון, אוקיי, האדם הקדמון עשה הרבה דברים, באדם הקדמון גם 20 גברים שכבו עם אישה וכאילו אנחנו לא הולכים לפי האדם הקדמון. נכון, אבל אוקיי. שוב, לא אצל כולם, ובגלל זה הדיונים האלה הם לא רלוונטיים לנו כשאנחנו מסתכלים מהפרספקטיבה הזאת, כי אני לא מסתכלת על הפרספקטיבה של מה נכון או מה טרנדי או מה מקובל חברתית, אלא אני מסתכלת מנקודת המבט של מה מגביר לי את השקט הפנימי. אוקיי? וזה מצפן שאף אחד לא יכול להתווכח איתו. אז זה הרעיון. כן. כן. שוב, זה גם לא הרצאה על היורוודה, ואני לא רופאה היורוודית, אבל לחלוטין, אולי במצב, ממה שאני יודעת, אולי במצבים של איזושהי תשישות ושחיקה מאוד 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 קיצונית ימליצו על זה, אבל בעיקרון לא. כלומר, בעיקרון המסורת של הרפואה היורוודית היא מסורת בסדר, שוב, זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא מתייחסים לזה. אנחנו מתייחסים לרעיון הזה של סטווה, ולרעיון שסטווה תומכת בצלילות, בהירות ושקט של התודעה, ורג'ס וטמאס לוקחים אותנו לכיוון ההפוך, ואיך התזונה משפיעה על זה. אנחנו נמצא, ובגלל זה בדיוק אמרתי את מה שאמרתי בהתחלה, נמצא רופא שיגיד לנו כל דבר שאנחנו רוצים לשמוע, נמצא רופא שיגיד לנו ההפך, נמצא את המחקר שאומר שבשר זה טוב, שבשר זה לא טוב, שקפה זה בריא, קפה זה לא בריא, תכלס, מה קורה לי בגוף ובתודעה שאני שותה קפה? מה קורה לי בגוף ובתודעה שאני אוכלת בשר? מה קורה לי בגוף ובתודעה שאני שותה חלב? זה ממש הדבר היחיד שמעניין אותנו בפרספקטיבה הזאת. כן. אתה? נכון?
כל החלב הוא טוב או לא טוב?
אוקיי, זה בדיוק ההזמנה.
יש המון אינפורמציה שחלב זה כן טוב.
שוב, אנחנו לא מדברים על האינפורמציה, אנחנו מדברים על החקירה הפנימית שלי, אוקיי? איך אני מגיבה לדבר הזה. וכן, יש לנו מסגרת קונספטואלית לחקירה הזו, כי אנחנו במסורת היוגה או במסורת הבודיסטית, ולא במסורת ה, לא יודעת מה, פלאוליטית או whatever. כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אוקיי? הרעיון הוא בעצם לחקור את ההשפעה של הדבר הזה אצלי, בפנים, וכן, יש כאן עקרונות שמדברים על איך התודעה פועלת ואיך התודעה מגיבה, שמבחינת המסורת הם אוניברסליים. שוב, אנחנו יכולים לבחור אחרת. האפשרות פתוחה עבור כולנו, אבל כן יש כאן, בהבנה שלי ולא רק שלי, איזשהו ניתוח על האיכויות של התודעה, שאיתו אנחנו לא יכולים להתווכח. כן, אנחנו יכולים להגיד, אני לא מרגיש את זה, אני כן מרגיש את זה, או לא אכפת לי מזה, או כרגע זה לא מעסיק אותי, או אני מעדיף איזשהו משהו אחר. אוקיי, אז אנחנו קצת רק נתקדם, וננסה לסיים איזושהי אולי נקודת ביניים בתוך הדבר הזה. אז קודם כל דיברנו על זה שמזון סאטווי הוא מזון שמגלם הרמוניה וחמלה בדרכי הגידול, הקנייה וההכנה, הוא יוצר תחושה של כלילות ואנרגיה בגוף, והוא יוצר תחושה של התרוממות ושמחה, ובאופן כללי נקי, טרי ופשוט, אוקיי? זה המזון הסאטווי. עכשיו, מזון שכזה גם מאופיין ברמות גבוהות של פרנה, כלומר הוא נותן לנו הרבה אנרגיה, בלי שהוא גובה מאיתנו הרבה אנרגיה לעיכול. אוקיי, אז זאת הנקודה הזו. אני רוצה רק להגיד עוד דבר אחד קטן, כי אין לנו עוד הרבה זמן, על הקשר העמוק יותר בין מזון סאטווי לבין התודעה. וזה לא קשור בשום צורה לבריאות או לאקולוגיה, או כן נכון, לא נכון, אוקיי? וזאת הנקודה של מסורת היוגה. מסורת היוגה לא מעניין אותה העולם. לא מעניין אותנו שנחשוב על העולם, ולא מעניין אותנו גם להגיד, אותה גם להגיד לנו מה לעשות. אני יכולה להגיד על עצמי באופן אישי שאני לא חושבת על העולם, ואני גם לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות. אוקיי? הרעיון כאן הוא איזושהי מסגרת שהיא הרבה יותר מופשטת מהדיונים האלה שאנחנו יכולים לנהל אותם עד האינסוף. אז מה הקשר היותר עמוק בין בחירה בתזונה סאטווית לבין מצב התודעה? כי בעצם סאטווה היא איכות של בהירות וצלילות תודעתית. ומזון סאטווי הוא מזון שמאפשר לנו בכל רגע לטפח את הבהירות של התודעה, בשלב הקנייה, בשלב ההכנה ובשלב האכילה. אוקיי? זה לא רק מזון כזה שלא מכביד עליי ולא מעייף אותי, אלא מזון שלא פוגם בתהליך שלי להגביר את הבהירות, להגביר את הצלילות ולהגביר את הנוכחות המלאה שלי בכל פעולה שאני מבצעת. ובמקום הזה נשאלת השאלה, וזו שאלה, כן, זו לא תשובה, זו שאלה, מה קורה לנו ברמת הבהירות של התודעה כשאנחנו צורכים מזונות מסוגים מסוימים. והדבר הזה הוא לא רלוונטי רק לבשר או חלב, הוא גם רלוונטי למה קורה לי כשאני בוחרת לקנות מזון שהוא מאוד מאוד בריא לי, אבל הוא עטוף באריזת פלסטיק שאני יודעת שאחרי זה הולכת לזהם את האוקיינוס. או שאני קונה איזשהו קפה שאני יודעת שהגיע מעבדות של איזשהו ילד בן 5 באפריקה. או שאני אוכלת מוצרים שמבוססים על ניצול, על פגיעה ועל עקרונות שהם הפוכים לחלוטין מחמלה ואהבה לכל היצורים. אוקיי, אז השאלה המעניינת היא, וקורה לנו כאן דבר מאוד 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 מעניין בתודעה, זה מה זה הדבר הזה שקורה לנו בתודעה כשאנחנו בוחרים לצרוך מוצרי מזון שלא עומדים בקנה אחד עם העקרונות שלנו, כן, עם איך שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו ועם האיכויות שאנחנו רוצים לפתח בעצמנו בתוך התרגול. ודרך אחרת לשאול את השאלה הזו, זה מתי אני צריכה להמאם את מידת המודעות שלי ואת מידת הבהירות שלי על מנת לבצע פעולה מסוימת. אוקיי? ושוב, זו שאלה שהיא סופר חשובה, כי אם המטרה שלנו דרך התרגול זה להגביר את הצלילות והבהירות, ואנחנו מבצעים פעולות מחוץ לתרגול שדורשות מאיתנו להוריד את רמת הצלילות והבהירות, הדבר הזה הוא לא סלקטיבי. אני לא יכולה להיות בסופר צלילות ובהירות לגבי דברים מסוימים, אבל אז לאכול שניצל ולא להיות במודעות לזה שהדבר הזה הוא פשוט תרנגולת מתה, אוקיי? אין אפשרות, כלומר אם אני מעמעמת את המודעות שלי לגבי דבר אחד, המודעות שלי באופן כללי מתעמעמת. המודעות והבהירות זה כושר. כן, אם אני עושה משהו שמוריד את הכושר שלי בתחום אחד, הכושר שלי פשוט יורד. אוקיי, ורק במילה אחת, כי הנושא הזה של צמחונות וטבעונות מעורר המון המון אמוציות, אבל אני רק רוצה להרחיב את הדיון הזה ולהגיד שכמו שאמרתי קודם, במסורת של היוגה, התזונה זה היבט אחד של הדבר הזה. לצורך העניין, השאלה הזו היא מעניינת גם בהקשר של איפה אני קונה את הבגדים שלי. אוקיי, ואם אני אדם שמאמין בזכויות אדם ובשוויון ובזכות של כל אדם לרווחה ולסגסוג ולחיים מלאי השראה, אז מה קורה לי בראש כשאני נכנסת ל-H&M כדי לקנות טייצים או תחתונים? אוקיי, מה קורה שם? כי ברור שאנחנו לא מאמינים בזה, נכון? ברור שזה לא בסדר מוסרית מבחינתנו. אז למה אם אני אדמיין את הבניין שקורס על הפועלות בנות 13 בבנגלדש, אני לא אוכל להיכנס ל-H&M ולקנות את הדבר הזה שאני צריכה, ומה אני צריכה לעשות כדי כן להיות מסוגלת לעשות את זה? אוקיי? וזאת השאלה המעניינת. היא גם בתזונה והיא גם בכל מקום אחר שבו פתאום יש צניחה חדה ברמת המודעות שלנו, ואחר כך אנחנו כזה, רגע, מה קרה כאן? אוקיי? אז הרגע הזה הוא רגע שהוא מרתק מבחינת החקירה של התרגול, והמקום הזה של התזונה וההזנה הוא מקום שבו אנחנו יכולים יחסית בקלות לעשות בחירות שלא ידרשו מאיתנו את הסוויץ' הזה, כן, את הורדת שלטר על המודעות ברגע של ביצוע הפעולה. אז זאת הנקודה החשובה. אוקיי, אם יש שאלות, ניקח אותם בחוץ, כי נגמר לנו הזמן בצורה חד משמעית ומוחלטת. אפשר גם לדבר איתי על זה בפייסבוק, בטלפון, במייל. אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה, הוא מאוד מאוד חשוב לי. ואולי נמשיך איתו פעם הבאה, אולי, אולי לא גם, יכול להיות שמצינו אותו, אני אבדוק את זה עם עצמי אחר כך. אז תודה רבה, שבת שלום וחג שמח.